סייעתא דשמיא. בואו נכנס קצת לפרשה, ואני רוצה קודם כל נחזור קצת על מה שראינו שבוע שעבר. א', זה תמיד חשוב לחזור, וב', זה גם ממש, תראו את נקודת החיבור. אז עכשיו נדבר כאילו טכנית, בצורה יבשה, אבל זה רק כדי להמחיש, כי באמת אנחנו משתדלים לא לחיות חיים טכניים ולא לבדוק את הדברים. אבל הזכרנו ככה שספר דברים, היסוד שלו זה ישראל תורה המצוות, נכון? דברים ויתחנן עקב, שזה הבחירה של הקדוש ברוך הוא בעם ישראל, ממילא מצווים גם לרשת את הארץ. כל זה נכנס בפרשת דברים. אחר כך דיברנו על מעמד הר סיני, זה אמרנו מחר באנו לכל העמים ונתן לנו תורתו, מתוך זה יש קיום מצוות. אחר כך יש לנו ראה שופטים וכי תצא, שלוש פרשיות עם ריבוי עצום של מצוות. אז לא ספרתי, נדמה לי שבראה יש 50 ומשהו, אבל אולי אני טועה. בכי תצא, שזה הפרשה שלנו, יש 70 ומשהו, תלוי מה סופרים, אבל נדמה לי הפרשה עם הכי הרבה מצוות בתורה. ושופטים יש מעט, אז הנה צריכים לחלק לשלוש, ממוצע וכו'. אבל כבר ראינו שפרשת שופטים היא פרשה קצרה, לא רק בגלל שקוראים אותה פחות זמן, אלא גם יש בה הרבה פחות מצוות, בכלל בלי פרופורציה. אבל החלוקה מאוד מאוד ברורה. פרשת שופטים ראינו שעוסקים במצוות הציבוריות, ונזכיר רק את העיקריות שבהם, כי זה לא המצאה של הרב ציודה, אבל גם הוא מביא את זה בשיחה. ראיתי שזה מופיע הרבה בחסידות. משכן, זה כדי שיהיה קל לזכור, זכרו את המילה משכן, זה מלך, שופט, כהן ונביא. לא חייב להיות שהחשיבות היא בדיוק לפי הסדר שאמרנו. ובכלל אני מציע שכשעוסקים בדברים חשובים, אז לא כל כך משנה מה יותר חשוב. כי יש דברים שאתה יכול לבוא ולומר שהכל חשוב. ולכן אני מדגיש שמה שראינו בפרשת שופטים, שזה כבר כאילו מאחורינו, שהיא פרשה שממקדת את המצוות הציבוריות. ואני ברשותכם חוזר מאוד מאוד בקצרה למה צריך את ארבעת הרגליים של השולחן הזה, השולחן הציבורי שעם ישראל עומד. זה צריך, בוא נלך לפי סדר התורה, זה שופט, כי השופטים הם מחוברים לתורה, הם יודעים מה צריך, מה שנקרא מה צריך לפסוק במקרה הזה, וגם בעזרת השם כל הדברים שמתחדשים במהלך החיים על פי התורה, אז יוצא פסקים. אז זה העניין הזה של השופטים, שזה ממש לימוד תורה. הכהנים הם גם כן אנשים רוחניים, אבל הם יש להם תפקיד כפול שהוא לא סותר. אחד זה החיבור של העם אל בית המקדש, ובכלל גם כשהם לא בית המקדש, ורוב עם ישראל לא חי כל הזמן רק סביב בית המקדש, אלא להעביר את הקדושה אל החיים. ולכן שבט לוי מפוזר בכל עם ישראל, אין לו נחלה קבועה. אני לא רוצה להיות כאילו לקחת ביטויים אקטואליים ולהגיד, אבל מעין משהו, מעין גרעינים תורניים, לא יודע אם המושג הזה הוא טוב, אבל לא חשוב, לא ניכנס טוב לעניין אקטואליה. אבל ודאי שתפקיד שבט לוי, כמו שאנחנו רואים שם בברכה שנקרא בעזרת השם בזאת הברכה, יורו משפטיך על יעקב ותורתך על ישראל, ישימו כתורה באפיך וחליל על מזבחיך. זאת אומרת שיש להם גם תפקיד, כמו שאמרנו עכשיו, העבודה בבית המקדש וחיבור של הקדושה אל החיים. הנביא שלצערנו הרב אין לנו, ואני אומר כל הזמן לחזור על זה שלצערנו הרב, כי אנחנו מפסידים מזה הרבה, לא רק שאין לנו נביא, גם אין לנו רוח הקודש במובן המקובל, אבל לפחות שנזכה גם במעט שיש לנו. זאת אומרת, נביא יש לו הערה. הערה, יכול להיות שעשר שנים הוא לא מקבל שום נבואה, ויכול להיות שלפעמים פעמיים ביום. למה? כי הקדוש ברוך הוא עכשיו החליט דרכו להגיד משהו לעם ישראל, או לפלוני אלמוני. אז את זה הוא שולח לירובעם בן נבט, ואת זה הוא שולח לאחאב. מה? לא, משה רבנו, כן. מדבר אבל נביא רגיל. כן, זאת אומרת, אתה צודק שכדי שנזכה לנבואה, זה לא רק שצריך שיהיו כמה אנשים שמוכשרים לזה, אלא גם הציבור צריך להיות ראוי לזה. נכון? כי באמת זה מופיע כמה פעמים בחז"ל, אני חושב שגם על עזרא הסופר, גם על הלל הזקן, מעין, לא, על עזרא הסופר כתוב משהו אחר, שהיה ראוי שתינתן תורה על ידו אלמלא קדומו משה, אבל הלל הזקן כתוב שהיה ראוי שתשרה עליו נבואה, אלא שאין הדור זכאי לכך. אבל שוב, הנושא שלי עכשיו לא הנבואה, ואתה צודק מאוד בהערה, אני רק, זה חזרה קצת על פרשת שבוע שעבר, להבין שזה לא, זאת אומרת שהנביא זה לא עוד יהודי תלמיד חכם, זאת אומרת זה לא עוד פוסק, יכול להיות שהוא יהיה גם פוסק, יכול להיות שגם כל היום הוא שוב בבית דין, רק חוץ מזה פתאום בלילה הוא מקבל נבואה או משהו כזה. אבל הוא לא, אם נתבטא כאילו בשפה המודרנית קצת, זאת אומרת יש שלושה ערוצים רוחניים שעם ישראל מתחבר אליהם, מתחבר דרכם אל הקדוש ברוך הוא, שזה שופט, כהן ונביא. החלק האחרון שאנחנו ברוך השם מדברים עליו הרבה, וברוך השם לא רק בתיאוריה, הוא החלק הכי קשה, ובעזרת השם גם נצליח בו, אבל אני לא ארד עכשיו לפרטים, זה מלך. עכשיו לא שקשה להיות מלך, כי כל העולם יש לו מלכים, לא משנה איזה שלטון, אלא מלך שמחובר אל התורה, זה דבר לא פשוט בכלל, כי זה כבר התעסקות בעניינים הגשמיים. לא מדובר, שוב, יכול להיות שגם המלך הוא תלמיד חכם, אבל שוב, הוא לא על תקן תלמיד חכם כשהוא יושב על המלכות. אז ברוך השם שיש לנו דמות נפלאה שאנחנו יכולים להזדהות איתה, אבל גם כן היא, קודם כל אתם יודעים שגם המבט שלנו סובייקטיבי, אבל זה אמרתי בסוגריים. אבל גם אם אנחנו לא כל כך סובייקטיבי, משתדלים להיות אובייקטיביים לחלוטין, ההתבוננות על דוד המלך גם היא, מה שקרה, צריך לרדת עד פרטי הפרטים כדי להבין באמת לא רק מצד ההתפעלות איך אישיות אחת יכולה לכלול גם את ספרי התהילים בלילה, גם את השתפכות הנפש, וגם בבוקר לצאת להסתערות על מואב או על פלישתים או אני לא יודע מה, עם כל כוחות הנפש שזה נדרש, דבר שנראה לנו כמעט בלתי אפשרי. אבל לא מדבר עכשיו מצד האישיות הפרטית, אני מדבר מצד ההסתכלות הממלכתית. או אם נאמר, כן, אמרתי לכם כמה פעמים שאני מאוד נזהר לא לדבר באקטואליה, וגם עכשיו אני לא רוצה לדבר באקטואליה, אבל יצא לי לשמוע בשבוע שעבר מישהו, אתם יודעים היום כל מיני אנשים אוהבים לתת כותרות בומבסטיות ככה בשביל למשוך קהל, אני לא יודע מה, אז לכבוד ג' אלול שהיה בשבוע שעבר, האם הרב קוק היה מצטרף למחאה החברתית? אז קודם כל שאני שומע כותרת כזאת אני ישר חוטף פריחה, כי לא יודע מי יכול לדבר בשם הרב קוק, וגם אם מישהו באמת למד הרבה, אז איך תדע מה היה אומר בסיטואציה הזאת וזאת. אבל דבר אחד אני מסכים, ואני אומר את זה גם קצת בואו נגיד את צורה חיובית במקום להעביר את זה ביקורת, ברור שמלך, או אם הרב קוק היה חי היום, היה מתבטא בנושא הזה. ואני מה אני מתכוון, מלך חייב לפתור את הנושאים האלה. זה לא כאילו, טוב, יש רוחניות שזה בבית מדרש, ויש מה שקרה עניינים מעשים שרק נשאל את הכלכלנים. אני גם לא יודע, יש תשובה חד משמעית, כמו שאנחנו יודעים, העניינים האלה אנחנו בקושי יודעים לחלקל את משפחתם בצורה נכונה, אז ודאי שעניינים של מדינה זה הסתכלות של עשרות, זה באמת עניין של מדיניות, זה לא רק איך לחלק את הכסף. דיברתי לכם על זה קצת לפני חודשיים או משהו כזה עם חלק מכיר, לא מתיימר, ודאי שאני לא, ודאי שאני לא הרב קוק, אבל לא מתיימר גם עכשיו לתת פתרון, גם זה לא הנושא. כמובן אני רק לומר, כי בדרך אגב, שהמלך הוא צריך לפתור גם את בעיות התעסוקה, וגם בעיות הבריאות, וכמובן את בעיות הביטחון. וכל זה הרגל הרביעית של השולחן. אז אם כן, דיברנו בשבוע שעבר על ארבעת הדברים האלה, ומחילה, טוב שהקדוש ברוך הוא הסלחתי שחזרתי על הדברים למרות שכולכם כבר יודעים אותם. עכשיו ברשותכם אני רוצה להיכנס קצת לפרשה שלנו, ואני שואל שאלה, אמרתי לכם כמה פעמים, הרב ציון הצל הוא לא שואל, הוא זורם, כן, מה זה אומר, זה הזרימה, לא הזרימה של הצעירים, זה הזרימה הנפשית הגדולה שלו, אבל מינון לאון רואים שהוא מנסה כן לענות על איזה שהם שאלות, ולא בטוח שיש מקום לשאלה, אבל לפחות אומרים, לא עושה מזה עניין גדול. כשאתה רואה פרשה שלנו, 70 ומשהו מצוות, שאמרת לכם שזו פרשה הכי, עם הכי הרבה מצוות שבתורה, השאלה אם אני צריך למצוא מחנה משותף או סדר רגיוני, למה מצוות כלאיים אחרי ציצית, ולמה מצוות מעקה אחרי שילוח הקן, ואני לא יודע מה, כל כך הרבה, מה שקרה, מצוות. אז קודם כל אני חושב שתמיד טוב לשאול, ואם אין תשובה, נחכה עד שנגדל ונבין. אבל, בכל אופן זה ממש קשה למצוא מחנה משותף. בכל זאת הרב צידור הצד, הוא אומר שאנחנו לא יכולים, הוא לא מתיימר לתת מחנה משותף רצוף, אבל הוא יצר לנו פה איזושהי התבוננות, שדרכה, בעזרת השם, אנחנו מקווה שנתעלה. אני אומר לכם שוב, המילים ידועות, במיוחד כל מי שהלך כבר פעם לצבא ושמע על זה שיעור, אבל העיקרון שאנחנו רוצים לחזור עליו, הוא אומר לנו הרב צודת יצא ככה, אתה תתבונן על הפרשה, המצווה הראשונה זה כי תצא למלחמה על אויביך. המצווה האחרונה בפרשה זה זכור את אשר עשה לך עמלק בדרך בצאתכם ממצרים. זה גם כן מלחמה, תמחה את זכר עמלק מתחת השמיים. ובאמצע, לא בדיוק באמצע, לא התכוונתי בדיוק, לא ספרתי במצווה 35, כן, באמצע ה-70, אלא ממש ככה באמצע הפרשה יש עוד מצווה, כי תצא מחנה על אויביך ונשמרת מכל דבר רע, שבלי נדר נוצא אחר כך לחזור על זה, כי אני חושב שהמצווה הזאת מאוד מאירה בכלל על מצוות המלחמה, וגם ממילא על כל שאר המצוות שמופיעות בפרשה. אז אם כן, למען הסדר הטוב, למרות שזה לא מספיק אחראי מצידי לדבר על מושגים בלי להעביר אותם, אבל אני סומך על זה שאתם יודעים. המצווה הראשונה מדברת על מלחמת הרשות. המצווה האחרונה היא מלחמת מצווה, כן, שזה המלך. זה אין ספק. מה בדיוק הגדרה של מלחמת מצווה, זה לא הנושא שלי כרגע. רק יכול לומר כן בנימה אקטואלית, שזכינו, נכון, המחלוקת הגדולה היא בין הרמב״ם והרמב״ן, שהרמב״ן אומר שמצוות כיבוש הארץ זה מצווה. ועם ישראל עוד לא הגיע למצב שהוא מחליט לצאת למלחמה בשביל לכבוש את ארץ ישראל. אבל, כדי שנצא לכל הדעות, כשהרמב״ם, הרבה שואלים למה הרמב״ם לא מונה את מצוות כיבוש הארץ בתור מצווה, הרמב״ם אומר מלחמת מצווה זה עזרת ישראל מיד צר, זאת אומרת כשהגויים תוקפים אותם. אז אני אומר שעד היום זכינו, קדוש ברוך הוא גלגל, שכל מלחמות ישראל, בלי יוצא מן הכלל, היו מלחמות הגנה, נכון? וגם תמיד התנצלנו, ולפעמים אפילו יצאנו קצת מאוחר מדי, אבל שוב, אני לא יושב פה כהיסטוריון, כל העיתונאים שמעבירים ביקורת מימה, אני רק אומר, כעובדה, תמיד יצאנו למלחמה בגלל שהתקיפו אותנו. ומילא יצאנו למלחמת מצווה, אבל יש גם מושג של מלחמת רשות. מה זה מלחמת רשות? זה דבר מאוד מסובך. אז כמובן זה לא איזושהי קפריזה של מלך. כי גם במלחמת הרשות הוא צריך, הוא שואל את הסנהדרין, ושואל באורים ותומים, ורק אז הוא יוצא למלחמה. אבל בכל זאת, זה לא מלחמת מצווה. אבל מותר לו להוציא למלחמה. למה? אולי בגלל שאדם צריך להרחיב את הממלכה, או איזשהם סיבות, שכמובן שיקול דעת של הזקנים, לא... הוא לא יכול להחליט על זה לבד. אבל הדבר הפשוט, שמו מלחמה, לא כולם חוזרים. צר לי לומר את זה. אם זה היה משחק ילדים, זה לא משחק מחשב, כמו שאנשים חושבים, זה באמת לא פשוט. ולא כולם חוזרים. איך אתה יכול להוציא למלחמה אנשים? ואנשים נהרגים. אלא, שעכשיו צריך לומר את משפט המפתח. יחידים לא יוצאים למלחמה. אין דבר כזה. גם כשיש לפעמים סכסוכים, אני לא יודע מה קורה אצל הבדואים, אני לא יודע מה קוראים לזה סכסוכי שכנים, לא יודע הגדרות, אבל רק מלך, רק שלטון יכול להחליט שיוצאים למלחמה. וממילא, כשאתה יוצא, העם יוצא למלחמה. וכשהעם יוצא למלחמה, אז לפעמים היחידים, מה שנקרא, סובלים. אפילו מלחמת הרשות, קל וחומר מלחמת מצווה. מלחמת מצווה זה אין ברירה, אתה יכול להסביר את זה גם בצורה הגיונית, מה אתה רוצה שכולנו נמות, נכון? אני זוכר שאחרי מלחמת יום כיפור היינו מגויסים שם, כבר לא זוכר, זאת אומרת בסוף אני זוכר כמה זמן היינו, אבל מישהו אמר לאלוף דן לנר, זכרונו לברכה, הפרדס שלי ואין מי שיקטוף וזה, אז הוא אמר לו ככה, זה המפקד האוגדה, אומר לו, מה אתה רוצה? שלא יהיה לך לא פרדס וגם אתה לא תהיה, שאשתך לא תהיה, תשמח לפחות שאנחנו חיים. זה בערך מה שהוא ענה לו. קיצור, הבנתם מה אני רוצה לומר במשפט הזה, שיש מצבים שאין ספק, במיוחד, שוב אני אומר, לא, זה לא רק שייך להיסטוריה, ומי שקורא קצת את ההיסטוריה של מלחמת יום כיפור, יש אנשים באמת שהרגישו ככה כשהם נלחמו, שהפער בין הסורים לבין חורבן, כן, זה אנחנו, זאת אומרת, זה הטנקים שעובדים פה עכשיו וכו', ואמרו את זה לא מהשפה ולחוץ. אז זה מלחמת מצווה, אבל החידוש הוא שיש מצבים שמלך מחליט, שוב, בשיקול דעת רחב, שעכשיו יוצאים למלחמה. אז זה פשוט. לפעמים זה לא מוצא חן, ויש כאלה שחושבים שזה לא מוסרי, ואני לא יודע מה, אני לא חושב להתמודד עם זה. יש מצוות כאלה. עכשיו, במלחמת עמלק, שוב, כל שנה בשבת זכור אנחנו חוזרים על הדברים האלה, ששם זה ודאי מצווה מהתורה, ושאנחנו לא למד את הקדוש ברוך הוא איך להיות מוסריים. יש מצבים כאלה שביאור הרע מחייב לנקוט בדרך הלא נעימה. זה שעם ישראל לא נלחם במשך אלפי שנים, זה לא אומר שזה לא מצווה, פשוט עוד לא נוצרה הסיטואציה. כמו שיש יהודים ברוסיה שלא היה להם ארבעת המינים במשך עשרות שנים, יש כאלה יהודים לא הגיע להם שופר, אז מה, בגלל זה הם היו פטורים? בכלל לא נוצרה המציאות. אז לכן גם אנחנו היינו במצבים שמי יכל לדמיין בכלל צבא שילחם. ולכן זה גם פשוט שהרבה דרשנים, ודרך אגב אני חס שלום, ודאי שאני לא הולך להעביר מילה אחת ביקורת, אבל כשאתה פותח הרבה ספרי מוסר על פרשת שבוע, אז מה מדברים איתך? את דברי הארי הקדוש, כי תצא למלחמה לא הבאך, זה מלחמת היצר, נכון, שזה צריך להילחם. אז באמת, על מה היו מדברים עם הקהל? מה צריך לצאת להילחם? מי יכל לדבר על זה לפני 200 שנה ו-500 שנה, כשיש מצווה להילחם? אז לקחו את הכל על המלחמה הפרטית של האדם, והיא מלחמה לא פשוטה, אני לא מזלזל בה, הלוואי ונעמוד בה. וכל מה ש... כדרכם של האנשים המופשטים, שיכלו גם לקחת את הדברים שנראים טכניים, להפוך אותם למלחמה היומיומית של כל אחד. אבל ברוך השם שאנחנו נמצאים כבר בדורות שצריכים ללמוד את הדברים האלה. אז קיצור, סיכום ביניי, ותכף אני רוצה להרחיב את הנקודה הזאת. אז אתה יכול לבוא ולומר שקיום מצוות זה עניין פרטי של כל אחד ואחד. חדש לנו רב ציוד על הצל, למה התורה, הריבוי, הפרשה עם כל כך הרבה מצוות, מתחילה במלחמה, מסיימת במלחמה, כדי ללמד אותך שהמצוות הן דבר ציבורי, כי מצוות המלחמה היא בחובה חייבת להיות ציבורית. הבנת מה אני מדגיש? אין דבר כזה. זאת אומרת, תפילין, אחד יכול להניח, אחד יכול להחליט לא להניח. אחד יכול לכוון בשם כלל ישראל, ואחד יכול לכוון לעצמו. כן, אבל במלחמה אין אפשרות שיחיד מחליט לצאת למלחמה. הוא צדיק, הוא מקבל על עצמו עכשיו איזשהו הידור יותר מאחרים ויוצא למלחמה. אין, תלוי במלך, תלוי בשלטון, הציבור יוצא למלחמה. לכן זה שופך אור על כל המצוות. מתוך כך עכשיו בואו נחזור על נקודה שדרכה אני רוצה, כן, ככה מה שניקח לעצמנו איזושהי מה שנקרא חיזוק. ושוב, כולם מכירים את הדברים האלה, לא יודע בדיוק אם כל סגנון וכולי, אבל כבר למדנו הרבה פעמים, צריך לחזור על הדברים הידועים. אז באמצע פרשה יש כמה פסוקים שהזכרתי אותם בהתחלה רק בכותרת, ועכשיו אני רוצה לחזור. כי תצא מחנה על אויביך ונשמרת מכל דבר רע. אז קודם כל חז"ל דורשים על הפסוק הזה מכל דבר רע, משנים את הניקוד ודורשים מכל דיבור רע. זאת אומרת שכשיוצאים למחנה, מלחמה זה הכנה, מחנה זה לא כמו מחנה קיץ, כן? זה הכנה לקרב או משהו כזה, צריך להיזהר במיוחד מלשון הרע. זאת אומרת, האיסור קיים כל הזמן, אבל התורה מוצאת לנכון לחזק את החיילים ולהגיד אתם צריכים עכשיו שמירה יתרה, בגלל שאתם נמצאים לקראת קרב, צריך להיזהר מלשון הרע. ואז יש פה עוד שתי נקודות של כי יהיה בך איש אשר לא יהיה תור מקרה לילה. זאת אומרת, גם כן זהירות מטומאה גם כשנמצאים בתוך הצבא, ואחר כך גם עניין של נקיות, של לחסות את הצועה וכדומה. תראו איך התורה מתחשבת גם בדברים האלה, שלא להפוך את זה לאיזשהו מקום גס ושלא לא ראוי לבני אנוש לחיות בו. והסיכום של התורה, תשמעו, רק פשט כבר זה דבר נפלא, אבל נשתדל גם להוסיף על זה. כי כן, התורה מנמקת למה צריך לשמור את כל הדברים האלה. כי אדוני אלוהיך מתהלך בקרב מחניך להצילך ולתת אויביך לפניך, והיה מחניך קדוש, ולא יראה בך ערוות דבר ושב מאחריך. אז תראו, בדרך כלל צריך לומר את הכל בצורה חיובית, אבל הפעם אני מקווה שהקדוש הוא יסלח לי. ורק לשנייה אני אומר, תראו, לצערנו הרב, ובאמת נגיד את זה בקצרה, משום מה יש תופעות של ניבול פה בצבא, וכאילו מותר, וגם כביכול איזה כל מיני עניינים שאולי פה אני מיד אספר כבר סיפור נפלא ביותר, אפילו נשמע לי יותר מדי יפה, אבל שמעתי זה מאנשים מאוד מימנים, וגם אני יודע בדיוק על מי מדובר, אז לא נראה לי שיגזימו. אבל בכל אופן, דרך הסיפור אולי אני אמחיש ואחר כך אני אחזור קצת לפסוקים. רציתי לאמת אותו עוד פעם, אז התקשרתי לה, לא זכרתי מי סיפר לי, אבל היה נדמה לי שזה החתן שלי, ואכן הוא אישר לי את הסיפור. בכל אופן, החתן של הרב בני אייזנר, באמת שיהיה בריא, הוא חולה מאוד עכשיו, הרב בני אייזנר, כן, החתן שלו, ברוך השם, הוא בריא. אני לא יודע בדיוק מה ההגדרה של תפקידו, אבל הוא בקבע הרבה שנים.
הוא מפתח תהליכים
המתקדמים, בסדר. כן. אז קודם כל כבר על הדמות, אז אנחנו מאופסים.
אני יודע את זה גם לרב בני אייזנר,
כן, לא, זה שהוא עושה את זה הרבה שנים אני יודע, אבל לפני כמה חודשים הוא קיבל איזשהו פרס חשוב. זה אתה גם יודע?
שמעתי מה שאתה לא תספר על הרב בני אייזנר.
אה, אישית, בסדר, עוד יותר טוב, אולי תספר אותה. מה? טוב, בכל אופן, חתנו קיבל לפני כמה חודשים איזשהו או שנה, לא יודע, זה פרס חשוב, לא יודע, משהו, שר הביטחון, ביטחון ישראל, לא יודע, משהו סודי וכו'. ותוך כדי החגיגיות וכו' על האמצעי לחימה שהוא פיתח, אז הוא אמר, יש לי נשק סודי שלא ילך עם כסף ויעלה את רמת הביטחון של ספינות חיל הים בכמה מדרגות. אז אמרו לו, מה? אז הוא אמר, תוציאו את כל התמונות הלא צנועות מהספינות והצוללות. ועוד פעם, ברוך השם, שאני לא מכיר את זה, רק קצת מהרכילויות, שמשום מה, אתה יודע, אנשים מסכנים, הם בים, חודשים וכו', הם צריכים קצת להתפרק, אתה אומר, לא צריך לדבר על השטויות האלה, כן? שאני מספיק עירורי עבירה, איך נולדו כל הדברים האלה, שכביכול מותר, חיילים וכדומה. החידוש הגדול, שמפקד חיל הים, זה הסכים, משתכנע. ואמר לחתן שלי, שהוא רמב"ם מבחינה בעצמון היום, שיש לו חייל בוגר שנמצא עכשיו בקורס חובלים, הוא אומר, רק להסתכל על האלבומים הקודמים של היחידה, אומר, רק אפילו רואה את התמונות של החיילים, אתה רק רואה מה יש ברקע, אתה כבר חייב לסגור את האלבום. והוא אומר, היום אתה יכול להסתובב בכל הספינות, אתה יכול להסתובב נקי. נקי היום, נקי, ברוך השם. זאת אומרת, בשביל מה לספר את הסיפור הזה? זה לא פשוט בכלל, זה תהליך של זאת השם. אני מאוד שמח שאנחנו עוברים אותו ומתקדמים יחד עם עוד הרבה דברים. שלא לחשוב לרגע, זה גם קשור מאוד למה שדיברנו קודם על המלכות. כי אמרנו שהמלחמה זה מלך, ושאתה יוצא למחנה זה בפקודת המלך. שלא, אני אומר את זה עכשיו, יש לפעמים זה שהם מחשבות, שיש מקומות שלשם הקדוש ברוך הוא לא מגיע. ודאי הקדוש ברוך הוא נמצא בבית כנסת, בבתי מדרש, גם בליל שבת כשעושים קידוש, הכל נפלא, אבל יש מקומות לשם כבר זה תשאיר לנו את החיים, תראה איך אנחנו מתנהגים כמו שכל העולם חס ושלום שיוצאים למלחמות, אז יש ברוטליות וחוסר צניעות נורא. אז אמרתי, בוא, לא צריך להאריך בדברים השליליים, בוא נחזור לשתי הנקודות שאותם התורה מדגישה. קודם כל להיזהר מלשון הרע. ולמה להיזהר מלשון הרע? זו הזדמנות לחזור על נקודה מאוד חשובה. ויכול להיות שפעם נמצא גם יותר זמן, אני אסביר לכם את זה יותר, ותקבלו את זה כרגע כנתון. זה לא אקסיומה שאי אפשר להבין אותה, אבל יש לזה גם מקורות להסביר את ההיגיון. מדברים הרבה על אחוות לוחמים. נכון? זה לכידות היחידה, זה א' ב' של ניצחון. א' ב' של אהבה ואחווה זה שלא תדבר לשון הרע על החבר שלך. ולא רק על החבר שלך ביחידה, אלא בכלל על עם ישראל. כי כשיוצא להילחם, בשם מי אתה נלחם עכשיו? בשם העם. ואם אתה מדבר לשון הרע, שלא נדע מצרות, זה מראה שאתה מרגיש פחות אח שלו. זה לא רק בגלל שלמדת פחות הלכות חפץ חיים. זה משהו בנפש. כי על אח שלך אתה לא אוהב לדבר שום דבר רע. וגם לא ללגלג עליו וכו'. ומילא, כי תצא למחנה על אויביך ונשמרת מכל דבר, מכל דבר רע. למה? כי השם אלוקיך מתהלך בקרב מחניך, והיה מחניך קדוש. כמו שאומר הנציב, נדמה לי בפרשת מסעי, סליחה שאני לא יכול לציין לכם פסוק מפורש, אבל זה שמעתי זה כמה פעמים, וגם ראיתי את זה בפנים, שעם ישראל יוצא למלחמה, אז השכינה שורה לה. ממילא זה לא רק שזה לשמור על, שלא לרדת, אלא אפילו מדרגה גבוהה יותר. השראת שכינה היא דווקא על המחנה יותר מאשר בשאר העם. ולכן צריך להיזהר גם מטומאה וגם בכל הדברים האלה של קדושה. אז אם כן, הערכנו קצת בנקודה שהיא לכאורה נקודה אחת, אבל היא נקודה שמאירה על הרבה דברים. ועכשיו ברשותכם, למרות שכבר גמרנו את הזמן, נכון ברגע זה, אבל ממש עוד כמה משפטים על תחילת הפרשה, שאנחנו, טוב, הזכרנו גם את העניין הזה של שתחילת הפרשה זה מלחמת רשות, וחז"ל אומרים שאם זה היה מלחמת מצווה אז אולי היה נכשל גם בשטיפת תואר וכדומה, כי המצווה מגינה עליו. גם זה צריך לזכור, שאדם הולך ונלחם, הוא לא מנותק מהקדוש ברוך הוא, אלא הפוך. אבל אחר כך יש, אנחנו כולם יודעים שיש מה שנקרא חרם דרבנו גרשום, שלא לשאת שתי נשים. אז שאלו אותו, נכון, ההיגיון כמו שאתה אומר, אבל בכל זאת צריך תעוזה לחדש איזשהו דבר בתור פסק הלכה, דבר שלא כתוב בתורה. אז הוא אמר להם שאכן זה לא כתוב בתורה, אבל זה רמוז בתורה. כי יש לנו פה בתחילת הפרשה, כי תהיינה לאיש שתי נשים, האחת אהובה ואחת צנועה. אז הוא כאילו הבין את המסר של התורה, שזה דבר לא רצוי. נכון, יש סיטואציות שזה מותר. אבל הוא ראה את המצב הדור והחליט שהוא עושה את זה בתור תקנה. והנקודה האחרונה, שהיא באמת ראוי להרחיב עליה הרבה יותר, אבל בהזדמנויות אחרות, זה עניין חינוכי מדרגה ראשונה. זה גם כן סיפור לא פשוט, כי יהיה לאיש בן סורר ומורה, איננו שומע בכל אביו ובכל אמו, ויסרו אותו וכו'. ואז כבר חז"ל אומרים, מה בסך הכל ילד, מה מוציאים אותו להורג וכו'. אז המשנה אומרת, ירדה תורה לסוף דעתו, נכון שהוא בסוף, אם לא, אז יעמוד ויהרוג אנשים וכדומה. טוב, בכל אופן, יש דעה באחד התנאים אומר, שבן סורר ומורה לא היה ולא נברא ולא עתיד להיות, אלא למה נאמר דרוש וקבל שכר. טוב, אז אפשר לתפוס את זה בצורה כאילו תורה רצתה ללמד אותנו עוד משהו. יש עוד כמה נושאים יותר סימפטיים שהתורה יכולה לבוא ולכתוב לנו וללמד אותנו, אלא העיקרון והאחריות שיש להורים שהם לראות את הדברים כבר בגיל צעיר, את ההשלכות שיכולות להיות כשהוא יהיה גדול. זה כן אנחנו יכולים לקחת. ולמרות שבעזרת השם לא יהיה, אנחנו מאמינים שלא היה, כן, בעזרת השם גם לא יהיה, אבל את העיקרון הזה של דרוש וקבל שכר, מה המשמעות של אבא ואמא ביחד, כן, שהם לוקחים את האחריות המשותפת על חינוך הילד, כדי שבעזרת השם לא יגיע לזה אלא הכל, כל מיני דברים שמידה טובה גדולה עוד יותר, זה המפתח לכל המצוות. שאם אני מסכם את הסיכום של הסיכום, שהרצוי על צהל מאיר לנו שדרך מצוות המלחמה אנחנו מבינים שכל שאר המצוות גם כן הן לא מצוות פרטיות, אלא שכל אדם עושה לשם כל ישראל, וזה מה שנותן לנו את ההגנה והכוחות והאחריות לעשות את זה בצורה טובה. טוב, עד כאן להפעם.